טוב, אז איזה כיף שאנחנו עוד פעם כאן היום. אז שלום לכולן, אתן כאן איתנו על בלנס, הקול של הפורמה. הפודקאסט למעצבות, בו אנחנו מנהלות שיח איכותי ובגובה העיניים עם נשים מובילות מהתעשייה שלנו. כאן אנחנו נדבר על עיצוב, נחשוב על איזון, נפתח ראש, נשתף ונקבל השראה. איזה כיף עוד פעם להיות כאן, תקשיבו. אחרי כל
הסגרים.
כן.
והקלטות מרחוק.
ושהקלטנו ושמחקנו ו... אז היום אנחנו פה על מלא.
נכון.
עם ריקי ברקוביץ', ואיזה כיף להיות כאן. נכון. שלום, בוקר טוב, ריקי.
בוקר טוב.
ריקי, אני יודעת שאת מאפיינת ומעצבת ממשקים ומערכות דיגיטליות עבור חברות ועסקים. יש לך סטודיו שאת עובדת בו בצורה מעוררת השראה, ואני חייבת אחר כך להתמקד שם, לייצור מוצרים דיגיטליים, ואת בכלל עושה ועושה, והכל בתשוקה ובדיוק. אני נפעמת, אני נפעמת מהצורת עבודה שלך, ואני, יש לך הספק מרשים. עכשיו, את לא התחלת ככה, התחלת באיזה עיתון או מקומון, או אני חייבת שתספרי לנו מה, איך זה בדיוק הלך, והמעבר, והסיפור של מפרינט לדיגיטל, איך זה עבד אצלך?
אוקיי, אז מסלול סטנדרטי לגמרי, גומרת לימודים, לימודי עיצוב, תקשורת בסמינר. חזותית, בסמינר, מחפשת עבודה, מקומון זה די התחנה הראשונה שמקבילה לבית דפוס, אצל מעצבת מתחילה, התנסות מאוד אינטנסיבית, אבל הייתי שם 3 שנים, אפילו בשני מקומונים זה היה, משם הגעתי לכל תחומי העיצוב הגרפי, פרסום, עימוד, כמה שנים טובות הייתי שמה.
באיזה שלב הפכת להיות עצמאית?
אני חושבת שמשלב די מוקדם בחרתי לא לעבוד משרה מלאה בחוץ, אלא משרה חלקית, ולשלב עם לקוחות פרטיים בבית. היו לי כמה לקוחות גדולים קבועים, שסיפקו לי עבודה שמילתה לי את... לפחות את החצי משרה השנייה, וזהו, ובאיזשהו שלב זה כבר התחיל להיות מונוטוני, אמנם זה היה לי גם הספקה של עבודה מסודרת, גם הכנסה, אבל זה כבר נהיה משעמם, וחיפשתי משהו חדש, ואז נחשפתי לעולם הדיגיטל, שמעתי על קורס חדש, בזמנו זה היה ממש משהו חדשני, חדש, עדיין לא שמעו על זה.
כמה שנים מדובר בערך?
זה היה בחופשת לידה. כן, זה היה בחופשת לידה, אז ככה התעורר בי הצורך, לא התחשק לי לחזור עוד פעם לאותה אינטנסיביות, משעממת קצת. ואז זה היה צריך להיות לפני קרוב, זה בסביבות 7 שנים.
נכון.
זה היה אז קורס שסיור מוחות הביאו.
נטקראפט.
בית ספר סיור מוחות, כן, שהביאו את בית ספר נטקראפט. אז, ואני חושבת שגם היום הוא מוביל את לימודי עיצוב מוצר. UX, UI.
כן. והגעתי לשם כאילו חדשה, שאת לא מכירה בכלל עולמות הדיגיטל, נכון?
נכון, ממש.
אנחנו למדנו יחד, שם הכרנו אגב, ואני הגעתי אחרי 2 או 3 שעשיתי קורס של פיתוח אתרים, וכאילו עבדתי בזה, את זוכרת אז? סיפרתי לך? ואז כאילו הצטרפת. ואז כאילו עשיתי את הקורס הנוסף הזה. ומעניין, אף פעם שאלתי אותך, אם את הגעת כאילו בלי ידע בכלל בדיגיטל.
אני חושבת של... שלא היה לי ידע בכלל, כן היה לי לקוח גדול שהייתי אחראית על כל תחום הפרסום שלו, ושם הם התחילו להיכנס את זה לעולם הדיגיטל, הם הקימו אתר, הוא היה לא מרשים בכלל, וכן נדרשתי לאלו לעצב לו בנרים וכל מיני דברים קטנים, אז קצת התחלתי כן להיחשף לזה.
מה הבנת בקורס הזה על העולמות האלה? זה עולם אחר, שונה, אותו דבר, יש כאילו מקומות שמתממשקים, כאילו זה, איך את רואה את העולם?
זה עולם אחר. עולם אחר? רגע, דבר שבוא נפריד, מה הבנתי שם ומה קורה בשטח היום?
כן.
הלימודים עצמם, הם היו לימודי UX, UI, זה תחום שונה לגמרי מהפרינט, הקשר בין פרינט למה שלמדו שם, זה היה בעולמות הטיפוגרפיה, קומפוזיציה קצת, וכל מיני כללים, כללי עיצוב, שהתאימו אותם, שהיו מותאמים לדיגיטל.
אבל כללי עיצוב יסודיים אבל... שלנו, הם בעצם תקפים גם לעולמות הדיגיטל. זאת אומרת, את תקחי מישהו שהוא יודע UX ולא יודע עיצוב, כי הוא לא למד קומפוזיציה, טיפוגרפיה, צבע, קו וצורה,
דרגישו את זה.
אוקיי,
דרגישו את זה לגמרי. ובדרך כלל מהצוות שטובה בפרינט, אני אצפה ממנה להיות טובה בדיגיטל, והפוך, מי שהגיע לעולם הזה ואין לה רקע, או רקע קצר בתחום העיצוב, נרגיש את זה.
נכון.
כאילו ממש, זה ממש בולט. אבל כל התחום הזה זה משהו אחר. זאת אומרת, התחום של ה-UX, כן? של אפיון ממשקים, אפיון חוויית משתמש, זה תחום חדש. וכשאני הלכתי ללמוד אותו, היה ברור לי שזה לא עוד קורס שישב על המדף. כן, היה לפני כן, אני נזכרת עכשיו, היה קורסים שלמדתי, אז בניית אתרים באיזשהו שלב, ועוד כל מיני קורסים, אני תמיד אוהבת ללמוד, אבל בסוף הכל נשאר על המדף, כי היום יום מושך אותי להמשיך במה שאני עוסקת, ואין פנאי באמת להעמיק בתחומים הנוספים. ופה, כשלמדתי את זה, כשבאתי ללמוד, אני באתי מתוך כוונה להיכנס לעולם הזה, זאת אומרת, לעשות סוג של הסבה, לעזוב את הפרינט ולהיכנס לדיגיטל, עד הסוף.
והיה אז מודעות לכל הנושא הזה, איך בעולם של התעשייה, או היה הרגיש שיש ביקוש לזה?
זה לגמרי היה שמה, זאת אומרת.
ואת הרגשת צורך לעבור לזה בגלל שיש ביקוש, או שיימם לך כבר?
אז גם כי, גם חיפשתי משהו ללמוד, וזה ממש, וגם משהו שיהיה אפקטיבי כמובן, שיהיה נדרש, וזה לגמרי ישר למצבצת הזאת.
הרגשת שזה הדבר הבא עכשיו.
לגמרי, לגמרי, כן.
אבל את ידעת להגיד אם את אוהבת את התחום הזה או לא מראש?
אני חושבת שכן, כן, זה לא שזה עזר לגמרי.
ואם אנחנו בואי נעשה סוג של הפסקה כזה ונשאל, רגע, שנייה, מה ההבדל בעינייך, בעינינו, אפילו כדיון משותף, בין העבודה בפרינט, שזה פרסומות ואימוד וכל הדברים האלה, שגם שם יש הבדלים לבין הדיגיטל, לבין ה-UX, ואפשר אפילו יותר להעמיק ולשאול שאולי זה המשך השיחה, זה איזה עולמות יש לנו בתוך העולם הגדול שנקרא דיגיטל. כאילו, הכל אותו דבר, יש לנו מלא מלא קטגוריות.
אני חושבת כאילו שאנחנו פותחות את זה, יש המיומנויות שמשתמשים ב-UI UX, הן מיומנויות שונות, חוץ מזה של החשיבה העיצובית. אבל אני חושבת שזה לגמרי חידודים אחרים ומקומות, כאילו, אני חושבת שיש משהו באנליטי יותר, או בחשיבה הגיונית והסדר וההיררכיות וסדרי עדיפויות, משהו קצת מרגיש כמו אדריכלות אולי?
מאוד לא? מעניין, כאילו באמת, כשאת שואלת, כל אחד מגדיר את זה אחרת. וגילוי נאות נעשה עכשיו שריקי ואני עובדות בסטודיו משותף כבר הרבה הרבה שנים. אז כאילו, זה כעד מתבקש כזה שנזמין אותה פה. אבל ריקי, יש לנו הרבה דיונים סביב זה. זאת אומרת, מה נצרח מאיתנו בתור מעצבי UX-UI? וגם לאן השוק הזה הולך? כי אנחנו נורא נורא בפנים ורואות את זה עם הזמן משתנה. ודווקא בואי נשאיר שנייה, בואי נתן לך את הזווית. תתחיל יעת עם הזווית וכאילו נפתח את זה כדיון משותף. איזה צרכים יש למעצב UX-UI או מעצב דיגיטל בכלל שאין לנו כרגע שאין בעיצוב פרינט רגיל?
אוקיי, אז לעומת פרינט ששם זה אתה צריך לדעת לעצב טוב, שראה טוב, אז בעיצוב UX-UI זה הרבה מעבר. זה בעצם לגרום לממשק, לעבוד טוב, להיות נוח לשימוש וקל, ושהמשתמש שיושב מול הממשק יוכל לבצע את הפעולות שהוא נדרש לבצע שם בקלות, במהירות, הוא יבין מה קורה שם, הוא יבין מה הוא צריך לעשות. אז זה בעצם לתכנן תהליכים, כן? תהליכים שהמשתמש זה בעצם מי שגולש באתר, או מי שמשתמש במוצר הדיגיטלי, שזה יכול להיות תוכנה, או ממשק, או אפליקציה, שיהיה לו, שיבין מה הוא נדרש לבצע, והוא לא יסתבך בדרך, ימצא את מה שהוא צריך, בסדר? אז צריך לדעת פה כל מיני, צריך פה כל מיני יכולות הבנה, הבנה של התנהגות אנושית.
שמעתי הרבה לדוגמה בתחום שלנו, שממשיכות לעשות תואר שני אחרי התחום בפסיכולוגיה התנהגותית.
לגמרי, כן. לגמרי, והלוואי גם הייתי מצליחה ללמוד גם.
אבל זאת אומרת שזה בעצם מעבר לעיצוב, יש פה המון המון פסיכולוגיה.
כן, המון אפקטים פסיכולוגיים, משתמשים גם בכל מיני, מי שלא אגון יכול לנצל את זה גם לרעה, נכון. כן? ויש כל מיני התנהגויות אנושיות ש...
סתם מעניין, מה זה נקרא לרע? אמור, בואי קצת...
לרע. לדוגמה, אתם מכירות את זה שיש באימייל מסומן לך כמה הודעות חדשות שעדיין לא קראת. יש לבן אדם צורך... זה משהו שכל הזמן יגרה אותו לפתוח ולראות מה חדש, כן?
הפומו הזה.
כן, גם הפומו וגם יש משהו, איזה צורך של בן אדם להשלים את זה, שלא יהיה לו משהו פתוח, וכל מיני מוצרים דיגיטליים מנצלים את זה. הם כל הזמן מפמפמים לנו שמגיע לנו הודעה חדשה במספרים, בצבע, וזה גורם לאנשים להתמכר. כן, משתמשים בכל מיני אפקטים להתמכר, ברגע שאתה מתמכר למוצר מסוים, אתה לקוח שבוי, וכן, וזה, רושים על זה...
הרבה כסף.
הרבה.
את יודעת שראיתי מאמר אקדמי מאוד מאוד מעניין, שחוקר בעצם את הנתונים של תקופת הקורונה, שבעצם מעצבי ומאפייני חוויית משתמש ודאטה, עבדו עלינו עם הנתונים בכל מיני צורות. או בשביל להנמיך את הפאניקה, או בשביל להגביע אותו. וזה אפקטים פסיכולוגיים שהם לגמרי בידיים של מעצבים.
בעצם הם משחקים בעיצוב עם הדעה שלנו.
בתכנון, כן. בהתנהגות שלנו.
אז בעצם את יכולת שנהניתם מהתחום הזה להתחיל לשחק בדעה של אנשים, או לא לשחק, או להשפיע.
אני חושבת שדווקא נהננו, אני אישית, ואני חושבת שגם ריקי זה, זה המקום של החוויית משתמש. זאת אומרת שאת לוקחת מוצר שהוא בהרבה פעמים מאוד 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 נכון, נצרח וטוב, כמו משרד ממשלתי, או כמו ממשק מורכב. ואת עושה לאנשים קל את החיים, יאללה, כאילו שהם הצליחו להגיע מנקודה A לנקודה B, בלי להסתבך כל כך הרבה. ולהצליח להביא אותם למטרה. יש את הדוגמה הכי קלאסית של אתרי e-commerce.
נכון.
ש?
נכון, וכשזה מתנגש גם, כשאני מבצעת גם, גורמת למשתמש... להצליח לבצע את מה שהוא רוצה, ובמקביל גורמת לבעל העסק או בעל המוצר הדיגיטלי להשיג את המטרות שלשמם הוא הקים את המוצר, כן? וזה בעצם מייצר לו רווחים, ובמקום המפגש הזה, שם יש את ההצלחה.
כן, שם אנחנו באמצע
כן,
כזה.
כן, זה הצלחה.
עכשיו, זה מדהים שאני שמה לב שבעצם יש את המקום ב-UI, UX, UX.
כן, איך אומרים?
UX, את יכולה בעצם להחליט, לבחור, ובחרת בחיים או ברע, את יכולה לבחור, או שאת משתמשת להוליך שולל את האנשים, ולעצב להם את הדעה, ולעשות דברים לא נכונים, או להביא אותם לרצות פעולות, מה שהעין רואה, לב חומד, או שאת יכולה לעזור לאנשים, ולהיות פתאום במקום טוב, ולעזור, כאילו, גם במקום כזה, את יכולה להיות או כאן או כאן.
נכון. אני חושבת שהדיון סביב האתיקה של מעצבי פרודקט, זה דיון שעולה בשנתיים האחרונות. היה איזה גל בבלגן של פייסבוק שהיה שמספר גדול של עובדים קמו ועזבו, כי הם הרגישו שהם עובדים במקום לא אתי, במוצר שעושה שימוש לרעה בנתונים שלהם וכל זה וכל זה. אז המקום של אתיות בתור מעצבים הוא פה, אבל אני רוצה גם להגיד לך שהוא נמצא במקומות של פרסום, בסדר? כמעצב.
לגמרי, לגמרי.
וכאילו אנחנו, כמעצבי תקשורת חזותית אנחנו מעצבי דעת קהל. בסדר?
זאת אומרת, בואו ניקח אחריות. זה לא שאנחנו...
אני חושבת שיש לנו הרבה אחריות. מישהי שהיא לא רק ביצועיסטית, והיא מקבלת נתונים של טקסט ושמה אותה בעיתון, אלא באמת חלק מהאסטרטגיה, או מהתכנון, או מהעיצוב UX, כמו שריקי עושה, יש לנו אחריות. וזה כאילו, זה סוג של סוגריים שאפשר לפתוח ולסגור, אבל הנושא של אתיות בעיצוב הוא נושא מאוד מעניין. והוא כאן והוא קיים, אני חושבת שהדיון סביבו בשנתיים, שלוש האחרונות הוא גם מאוד ער. אז אני חושבת שזה מעניין.
זה לגמרי, לגמרי. אם אני אתן איזה זווית קטנה לזה, אז בתחום של עיצוב דיגיטלי, לדיגיטל, המוסריות אצלי תהיה בלקחת את הפרויקט או לא לקחת את הפרויקט. האם הלקוח הזה או המוצר הזה או מוצר שאני רוצה לעבוד איתו, ברגע שאני בפנים, אז אני עושה את הכל כדי, מבחינתי, השירות הטוב, כן, לתחום זה יהיה שאני אצג את המשתמש,
כן,
ואני אביא את מה שהוא צריך לתוך המוצר, כי בדרך כלל זה מה שחסר.
ממש.
זה מה שחסר למי שמקים מוצר דיגיטלי.
מעניין. עכשיו בואי שנייה נעשה איזה סקירת שוק דיגיטל קטנה. כאילו, להיות מעצב דיגיטל זה נורא נורא רחב, בסדר? יש כאילו את המרקטינג ויש את האתרים ויש את המוצרים ויש מלא מלא דברים. וזה כבר לא מילה אחת, זה יש תתי התמחויות. ואני חושבת שמישהי, המאזינות שלנו, שלא בפנים, או שהן מתעניינות בתחום, יכול להיות שזה יעניין אותם, שנעשה איזה מיני סקירה כזאת. מה זה כולל? בעינייך ואיך את רואה את החלוקה ועד כמה החלוקה? סתם.
אוקיי.
תזרמי.
דבר ראשון, אני אתחיל מהלבל הכי גבוה בעיניי של עיצוב לדיגיטל, שזה עיצוב UX UI, שזה עיצוב חוויית משתמש וממשקים מורכבים. הלבל היחסית נמוך זה יהיה עיצוב באנרים, שאני מניחה שהרבה מעצבות פרינט נתקלו בו, זה ממש על התפר בין הפרינט לדיגיטל, כי את יכולה לקחת את העיצוב של הפרינט, פשוט להתאים אותו לגדלים, כן, לגודל פונט והגודל של כל הבאנר, שיתאים לפלטפורמה הדיגיטלית. אחר כך יהיה עיצוב, בוא נתחיל, כן, אם אנחנו מהקל אל הכבד, עיצוב דפי נחיתה, עיצוב ניוזלטרים, עיצוב אתרים, החל מאתרי תדמית. אתרי מחירות, אתרי אינדקסים, פורטלים שמכילים הרבה מידע.
אגב, כל ה...
אתר יכול להיות ממש מערכת מורכבת, כן?
כל המקומות האלה של אתרי תדמית או אתרים לעסק, הם אתרים שאפשר למצוא אותם גם ברמה של טמפלייט, נכון?
נכון.
מה ההבדל בין אתרים שהולכים לרמה של טמפלייט לאתרים יותר מיוחדים?
אוקיי, פה כבר את נוגעת בתחום של הבנייה עצמה. כן, של הפיתוח של האתר, כי הרי אתר דרוש לו לא רק עיצוב, צריך אחר כך לפתח אותו בקוד, כדי להעלות אותו לאוויר. היום יש פלטפורמות מתקדמות שמאפשרות להקים אתרים בלי לדעת קוד ממש, והאתרים והפלטפורמות האלה מבוססות על טמפלייטים, תבניות, שתבניות זה, לא נוכל להסביר בדיוק מה זה, אבל יש תבניות אפס שלא כוללות עיצוב בתוכם, ויש תבניות שזה כולל כמו טמפלייטים, שאתם אולי מכירות של כל מיני עיצובים לפרינט, אז יש טמפלייטים שמכילים כל מיני עמודים שונים של אתר, ואז אפשר לקחת את הטמפלייטים ולהתלבש עליהם, לשנות את הפונטים, לשנות צבעים, לשנות תמונות, וזה יחסית בקלות ובמהירות אפשר להרים אתר, בסדר? זה יתרון מאוד גדול, זה מוזיל עלויות. מצד שני, כבר מדברים על זה, זה שזה חיסרון שהשוק רווי באתרים תבניתיים שחוזרים על עצמם, את רואה אתר ועוד אתר ועוד אתר, ואת לא קולטת מה ההבדל.
הכל נראה אותו דבר.
כן, בדיוק. ומה הבידול, ולפעמים את יכולה לראות שני אתרים מתחרים, והם פשוט נראים אותו דבר, כי אולי מישהו השתמש באותה תבנית. גם אין שמה, בגלל שרוצים, נצמדים לתבניות, אז אין מספיק חשיבה איך אני מביאה את הייחודיות שלי, מה נכון לעסק שלי, אלא בוא נדביש את הטמפלייט
מה שדיברת מקודם על החלטת משתמש הספציפית, ושאת רוצה שהוא עסק ככה, אחרת, ברגע שזה תבנית, היכולות שלך הן מאוד נמוכות.
נכון, גם אין לי בדיוק. אני צריכה, הדרך הנכונה הייתה לברר מה המטרות של העסק, מה נכון, ולפי זה לבנות. ופה בעצם אני נצמדת למה שנותנים לי, וזה חוסם את החשיבה.
אבל מצד שני, זה נתן פתרון ענק לעסקים קטנים, שפעם היו צריכים בשביל אתר מינימליסטי, שלם הון תואפות, והיום בכמה אלפי שקלים יכולים להרים אתר, אז הוא דיון מעניין.
אבל אולי הפוך, היא עושה קודם כל את המחקר, מה המשתמש צריך ומה הלקוח צריך, המוצר. וברגע שהוא לא צריך יותר מזה, אז כנראה שהתבנית מתאימה לו.
לגמרי, כן.
אז זה יכול לענות על שתי הצרכים. ואז מה שקורה, שאני מבינה, שאת מתעסקת בדברים היותר גבוהים. ברגע שאם יש אנשים שצריכים תבניות, זה לא את. כן?
נכון.
יפה.
נכון. אין סיבה שיפנו למעצבת אם אפשר תבנית.
יפה. ואז את בעצם מגיעה ללבלים היותר גבוהים. אם פעם היית צריכה להתעסק בלבלים היותר נמוכים, כן. כביכול, אז היום את מתעסקת במקומות היותר גבוהים שצריכים להיכנס יותר לבפנים ולבדוק ולעשות דברים יותר קסטם.
כן, כי אני באמת מחפשת לתת ערך ללקוח, כן? שבונה אתר, ואם אין לו תקציב, או אם הוא בתחילת הדרך, או יכול להיות כל מיני סיבות שמתאים לו תבנית, אז שילך על זה חבל, בסדר, ולעומת זאת, עסקים שרוצים בידול, הרבה פעמים זה עסקים שכבר התנסו פעם אחת באתר, והם יודעים מה הם לא רוצים ומה לא עבד להם טוב, אז הם ירצו ויבינו את הצורך לבנות אתר מותאם אישית.
אני מבינה גם שיש פער במחיר.
תמיד יש פער במחיר, כמו בכל תחום, כמו בדירות.
אנשים מגיעים ואומרים, תקשיבי, אבל יש כאלה אתרים ב-2,000 שקל, אני יכול לעשות לבד.
נכון.
אז מה את עונה?
נכון, נכון, לא חייב. אני מאוד ישרה בזה. זה נכון, יש פערים, אבל יש סוגים. זה כמו ייצוא פנים, אתה יכול להשקיע במקסטוק, ואתה יכול ללכת לטולמנס, לא משנה. זה עניין של גם הבנה.
שוב, השאלה, כמו שאת אומרת, זה לא רק עניין של נראות, יפה או לא יפה. את אומרת שאת במחירים הגבוהים, זה לא עניין של מחיר, כמו את נכנסת יותר לצרכים.
זה גם נראות, זה גם נראות, וזה גם, כן, בסופו של דבר, תוצאה לגמרי. צודקת, זה לגמרי תוצאה. באתרים, באתרי תדמית, המטרה שלי אישית זה לגרום לחיבור רגשי שעובר מסך, כן? ולגרום לאתרים להיות סחירים, הפוך מאתרים תבניתיים, שהמשתמש מוחק אותם, כן? נכנס ויוצא. אני רוצה שלקוח ירצה להישאר באתר, שירצה לחזור אליו, שהוא יזכור אותו, וזה עובד. בסדר? אתר שהוא בנוי טוב, הלקוחות זוכרים אותו.
אז אני מבינה שיש את הסיפור הזה של אתרים, אתרי תדמית, אתרי מכירות, אבל אני מבינה שלאחרונה את ונעמי מתעסקות, אם אני מבינה, כי אני מחוץ לפרודקט, מוצר, ממשק מורכב, בואו תספרו לי, אבל בבקשה עם דוגמאות קצת, שאני ארגיש את זה. מה בעצם אתם עושות באמת?
שאני אענה? ריקי פה מרוערת.
כן. הרי את כבודך במקומך, זמת. בואי כאן, אני רוצה לשמוע אתכן, בוא נאמר.
כי אתם שוב... אז אני חושבת שזה דיון מאוד מעניין בכלל, מה ההבדל בין אתרים למוצר דיגיטלי?
אני חושבת, א' כל, אני לא הייתי מגדירה את זה בתור אתר מול מוצר. גם אתר רגיל יכול להיות מוצר דיגיטלי. כן? כל התחום של עיצוב מוצר דיגיטלי, אם פעם עיצוב מוצר היה לעצב ראית, לעצב מוצר פיזי, אז היום יש מוצרים שהם דיגיטליים, כן? מוצר הכוונה, מוצר שמכניס כסף, זה סוג של עסק שיושב בדיגיטל, וזה יכול להיות גם אתר, זה יכול להיות גם אפליקציה, זה יכול להיות תוכנה, כן? וממשק שבא לתת איזשהו, הוא גם יכול למכור מוצרים, זה יכול להיות חנות דיגיטלית, כל תחום האי-קומרס, זה יכול להיות ממשק שמאפשר לי לבצע כל מיני פעולות מאוד מאוד מתקדמות ולהקל על המשתמש, ואז יש לבעל המוצר מודלים של רווח.
אז תראי, בואי נקח לדוגמה מוצר דיגיטלי, בסדר? גט, שאת יכולה להזמין מונית ולקבל מונית, זה מוצר דיגיטלי.
לגמרי.
זאת אומרת, יש שם אפליקציה שאת יכולה לעשות פעולה שלמה מנקודה, אין מצב פה בכלל של מונחים של תבנית או דברים מוכנים מראש. זה משהו שמאופיין ומעוצב ומתוכנן מ-0000 של חברת מוצר של מאות עובדים. בסדר? בואו ניקח את מובית, לא יודעת אם אתן משתמשות או לא.
כל הדבר... מה זה מובית? שנייה.
לשבי.
ומצד האפליקציות שלי קיבלתי שאני משתמשת בזה מקום שלישי בפלאפון שלי.
מובית זה לפשוטי עם.
אז מובית זה אפליקציה שמתכננת לך את התחבורה הציבורית, את כותבת מנקודה X.
אני פשוט הכל עם אופניים.
מנקודה Y, ואז זה באמת אוסף לך המון המון מידע מהרכבות ומהאוטובוסים ומתי להגיע, וקיצור. זה מוצר דיגיטלי לכל דבר שהם עובדים נהדר, והם נמכרו בכמה מיליונים נכבדים ביותר לפני כשנה. אז כאילו זה מוצר דיגיטלי.
Waze.
נכון, שאחרי זה. אבל זה שמות גדולים, אבל אפשר גם לקחת דברים שהם בתחילת דרכם. עשינו ביחד לא מזמן, לפני כשנה אני חושבת, איזשהו אפליקציה של משלוחים לאוכל, בסדר? משלוחי מזון. זה היה מוצר שהלקוח, היזם הגיע עם רעיון. מנקודה 0 לנקודה 8 היינו צריכים להגיע, או 10, זה תכנון מא' עד ת'. פותחים קובץ, לבן, 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 לא מתבססים על כלום, ופשוט מתכננים את כולו מראש.
מתכננים קודם את התהליך. קודם אנחנו מנסים להבין מה אבני הדרך שהמשתמש צריך לעשות, מהרגע שהוא רוצה להזמין, עד לרגע שהוא מקבל את המשלוח, ואחר כך משם זה מתקדם יותר למסכים מפורטים.
נכון.
זה נורא מעניין.
עוד משהו שאני רוצה להגיד לך עוד משהו, לדוגמה.
שנייה, לפני זה, בורה שכמוני, אתם מדברות דווקא על אפליקציות במכשירים חכמים, או גם זה אפליקציות, או שזה גם יכול להיות במחשב?
זה לגמרי יכול להיות במחשב. לגמרי יכול להיות.
או שזה גם יכול להיות בטאבלט, באיזה...
לגמרי.
את לא דבר דווקא על אפליקציות?
הפרויקט שאני עובדת עליו בחודשיים האחרונים, שסיפרתי לך, ואולי עוד פעם אני אוכל להציג אותו, ככה, את כל הפלואו שלו, הוא טאבלט. בסדר? הוא טאבלט שהוא מחובר לאיזשהו מוצר דיגיטלי, והוא טאבלט לגמרי והוא מתוכנן לטאבלט.
בעצם נגיד שבואו לשנייה לעולם שלנו, גם באושרת שאת לוקחת את המכשיר שלהם ואת צורקת דברים, זה בעצם
מוצר?
סוג של...
מוצר, לגמרי,
הבנתי.
לגמרי.
אוקיי.
גם המסך שנמצא לך למכונת כביסה, זה ממשק.
הקטע הכי, לא יודעת איך להסביר אותו כיפי או לא כיפי, זה שאת לא יכולה לשתף פרויקטים, עם חברות או עם שותפות בזמן שאת עובדת עליהם, כי אנחנו חתומות על סודיות. כי בעצם כל חברת מוצר כזאת מחתימה אותנו בהתחלת הזה, שאסור לנו לספר. אז מה שכן אני יכולה להגיד, שאנחנו מלוות נגיד כבר איזה 8 או 10 חודשים חברת מוצר ממש מרשימה בתחום הרפואה. בסדר? והיא בונה מערכות לרופאים ולאחיות וכו', וזה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, בנינו כבר 10 מסכים, גם אפליקציה וגם מערכת, ואנחנו דבר ראשון לומדות מלא דברים על רפואה, שלא ידענו, נכון ריקי? איך עובד מוניטורינג, איך עובד פה, איך עובד שם, מלא מלא דברים אנחנו לומדות, ואנחנו מתכנות הכל מאפס, וזאת חוויה מאוד מאוד מעניינת, היא שונה מאשר אתרים, אתר, טוב, כאילו אני אגיד בשתי מילים מה אני רואה את ההבדלים, אתר זה פרויקט שיש לו התחלה ויש לו סוף, ויש לו יעדים בעיקר בדרך כלל תדמיתיים, או להכניס כסף, ופה מוצר, זה משהו שהוא מתפתח כל הזמן. אנחנו יכולות לעצב את אותו מסך שעשינו אחרי חודשיים מחדש, כי הוסיפו פיצ'ר פה והוסיפו פיצ'ר שם, אז, וזה לאפיין ולחשוב מחדש מאפס, ולעבוד מול מתכנתים שהם מפתחים לך את המוצר הזה. אוקיי? וזה לא משהו שאנחנו יכולות או מסוגלות לפתח לבד. וריקי, איך את רואה את השלב הזה בקריירה שלך? שאת כאילו, את באתרים, אבל את יותר במוצר, או כאילו איך, איפה את רואה את עצמך עכשיו?
אז כל הזמן יש תנועה כזאת, אם עובדים במשהו ומתקדמים לתחום אחד. אני לא מאמינה במושג הזה של one stop shop, לא אצל בן אדם אחד, שהכוונה שבן אדם אחד עושה הרבה תחומים, אני יודעת גם לעצב, גם לעמד, גם לבנות אתרים, וגם לעצב אותם וגם וכולי. אני מאמינה בזה שבן אדם מתמחה במשהו אחד, הוא עושה אותו הכי טוב, כן? כמו שלא תקחי מישהו שהוא גם אדריכל, הוא גם אדריכל וגם מעצב פנים וגם קבלן שבונה, זה כאילו, זה לא הגיוני, כן? אלא אם כן זה חברה שמעסיקה כמה. ואני כל פעם מתמקצעת בתחום אחד. בתחילה מאוד מאוד נכנסתי לתחום של האתרים, מאוד אהבתי את זה, מאוד מצאתי שיש לי שם אפשרות לתת משהו שלא מספיק קיים, אתרים חדשניים, ובמקביל התעסקתי גם במשקים ומורכבים, שזה תחום יותר מאתגר, הוא פחות שואו ופחות תדמיתי, זה ממש העיצוב של הדיטייל, של הפרטים הקטנים, להעמיק פנימה, וזה פחות שואו, כן? אם נעמי דיברה על זה שאתרים שאנחנו לא יכולים להראות אותם, זה מסכים שצריכים בשביל להבין את העבודה שהם צריכים להבין מה עשו שם, איזה עבודה נעשתה, זה המון תהליכים מחקריים. וזהו, ואני מוצאת עצמי היום יותר מתעסקת עם ממשקים מורכבים, זה יותר עבודה חשיבתית, מעמיקה, והיא גם מאוד נדרשת היום. ומדי פעם אני לוקחת אתרים תדמיתיים בעיקר, יותר בשביל הנשמה והנפש, זה יצירתי וזה כיפי.
יש איזשהו הבדל שאני מבחוץ זה נראה, ואולי תגידי לי, יש משהו בפרינט או באתרי תדמית ואתרים בכלל שזה קצת יותר קריאיטיבי, יצירתי, ובמוצר, כמו שאתם אומרות, יש משהו שהוא יותר פסיכולוגי, קוגנטיבי, עמוק, משהו, משתמשים במיומנויות אחרות במוח, יש בזה?
לגמרי, לגמרי, אז בגלל זה גם זה נחשב היום הייטק, כן, זה תחום שהוא גבוה ודורש הרבה, אפילו יש מקומות עבודה שדורשים תואר בזה, כי נדרשות בזה יכולות, מגיעים לתחום הזה, אגב, גם כאלה שלמדו פסיכולוגיה, כמו שנעמי ציינה, כאלה שלמדו יחסי אנוש, משאבי אנוש, זה תחומים שהם נושקים. אנחנו מדברות כל הזמן על עיצוב UX, UI, שני דברים שונים, UX זה העיצוב של החוויית משתמש, זה התהליכים הקוגנטיביים, וה-UI זה לקחת את זה, אם נגיד אני הגעתי לאיזשהו תהליך וסרטטתי אותו ככה בקווים, אני מלבישה על זה עיצוב, זה כן צריך להיות אסתטי, יש מאוד חשיבות מאוד גבוהה לאסתטיקה, יש גם כלים עיצוביים שמאפשרים לנו לנווט את המשתמש בתוך המוצר, בתוך הממשק, וזה דקויות, אמנם זה לא תראי פתאום או אדום או כחול או זה, זה יכול להיות לפעמים באובי של קו, בלהחליט עם הכפתור, אם אני עושה שם כן כפתורים חלול או מלא, זה בדקויות ויש לזה הרבה משמעות וצריך לדעת ולהבין בזה. זה לא להגיע בלי, מי שיגיע בלי יכולות עיצוב, אולי יעשה חלק נפרד, אבל זה לא יהיה ה-UI.
כן. מה שמעניין, וזה כאילו דיון שהוא קצת פנימי וקצת עדין, זה למה אין מספיק מעצבות פרודקט חרדיות? או שאני לא מכירה אותם, או שאין באמת מספיק, ואיפה הן הולכות לעבוד, ואולי זה הולך לשם, מה בעצם קורה? יש לנו מעצבות דיגיטל, המון המון אתרים, מה קורה עם הפרודקט?
אוקיי, אז א' כל, אני אענה מה שאני יודעת, אני חושבת שאין מספיק מקומות מאוד מקצועיים שמלמדים את זה, ודרישות השוק יחסית מחמירות, כי יש הרבה מעצבים, כן? למרות שזה מאוד נדרש, ויש היום המון מודעות לתחום הזה, אין מספיק מקומות שמלמדים את זה, ברמה טובה, וגם אלה שלומדות צריכות לדעת שצריכים לתת את הרבה כוח הזה והשקעה, ולא ללמוד את זה כלאחר יד, כן? צריך בשביל להיכנס לתחום, זה לוקח זמן, צריך להתנסות בעוד ועוד פרויקטים, ולא כולם לוקחות את זה עד הסוף, בסדר? וזה גם עניין של מודעות, עדיין אין מספיק, כמו בתחום התכנות, שיש הרבה מתכנות חרדיות, אין מספיק מודעות שיש גם את התחום הזה. אני מאמינה וצופה שזה יתפתח.
יש גם בעיה עם הגיוס, איפה הן הולכות לעבוד אחר כך? את חושבת שזה משפיע? כי להיות פרודקט זה יותר קשה להיות עצמאית, אפשר, אבל יש גם המון המון מקומות להיות שכירה.
נכון.
ומה קורה שם?
אז א' כל, אני חייבת לציין שלהיות שכירה בתחום הזה, זה מאוד רווחי. זה כמעט מקביל להייטק, לתכנות ופיתוח, מבחינת משכורות.
ולמה בחורות שלנו לא הולכות לשם? כי זה חילוני?
אז זהו, אז עדיין אין את ה... זה לא מפותח מבחינת מקומות עבודה חרדיים ומותאמים, כמו שיש בתחום התכנות, שוב, בגלל כנראה מודעות.
כן.
וגם דרישות סף גבוהות, כן, שדרשות גם להתכונן לזה, וגם להתמיד ברצון. שוב, צריך להשקיע וצריך לדעת שלחפש עבודה לוקח זמן לפעמים, ולא להתייאש, ואני חושבת שבנות לא מספיק אולי מתעקשות למצוא את העבודה, ולתת את כל הכוחות בשביל זה, ולפעמים, אני לא יכולה להגיד מתפשרות, אבל נשארות באזור של האתרים.
שנייה, בוא נדבר שנייה במספרים. כמה בנות את מכירה שלמדו את זה, או שעושות את זה, או שעובדות? אני מכירה נגיד אותך ואת נעמי, כן? רוב הבנות שאני מכירה בדיגיטל, הן עובדות וגם אני, אם אני עושה אתרים, אני לא הצבתי פה ושם איזושהי אפליקציה, אבל לא בצורה כזאת כמו שאתם מספרות. שמעתי פה ושם כן אנשים שמחפשים. כמה, וכן, פגשתי בנות, כאן, שם, לא ברמה של יותר מ-15 בנות שאני יכולה לספור. מה, ויחסית להייטק ולתכנות ולפיתוח שיש כמויות של בנות ויש מסלולים שלמים של זה. כאילו בעיניי לפי מה שאתם מספרות, ויחסית לעומת הסטארט-אפ הישראלית, שכל יום יש מישהו, וואי, זה יכול להיות רעיון וזה יכול להיות אפליקציה, אמור להיות מסלולים שלמים של הסיפור הזה, של המסלול הזה, כי זה לא ייצור וקריאיטיבי ויצירתיות ולאסוף טיפוגרפיה מהרצפה ומהשוק, וזה גם לא תכנות, זה משהו שהוא בין לבין, וזה ממש תחום יהודי למה שאני שומעת ממכם, יחסית למשכורות, ושאפשר באמת, יחסית זה גם עבודה שמורה, את לא אמור, זה לעבוד עם קווים ומסכים, נכון. ואת גם לא חייבת גישה לאינטרנט, בצורה פרוצה, כן? זה משהו שאת יכולה... אז יחסית, בוא נאמר כמו אלה, הייטק, זה אותה מאפיינים. כן. אני רואה פה ממש תחום גדול שאפשר...
נכון. ריקי, איך את רואה את זה?
אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי באמת יש פה תחום שמאוד מאוד פוטנציאלי, פשוט צריכים לתת על זה יותר גז במקומות לימוד, לתת על זה יותר פוקוס, גם סמינרים שמלמדים את תחומי התקשורת החזותית והכניסו כבר את תחומי UX/UI, זה רק דבר אחד מתוך רשימת תחומים שלומדים, כאילו בתת קטגוריות, ואין על זה מספיק פוקוס, כשזה בעצם מקצוע בפני עצמו, ויש בו הרבה למידה, וצריך הרבה התנסות, והרבה גם עבודה, תיק עבודות, זה לא מספיק פרויקט אחד, לא תמצא עבודה עם פרויקט אחד, צריך לעשות כמה פרויקטים, צריך למצוא דרך לעשות סטאז', שזה תמיד כזה המקום הבעייתי
נכון, בכל תחום. נכון, כאילו כן, את צריכה את הניסיון ואין לך עדיין את הניסיון.
בדיוק, אז אנחנו, צריך. אנחנו יוצאים מכאן בקריאה, ואני חושבת ששומעות אותנו נוגעות בדבר ובעלות...
השפעה.
כן, ובואו, בואו נשים את הדבר בעדיפות בשביל, בשביל כולנו, בשביל למען ילדינו.
לא רק למען ילדינו, בשביל הכסף. אני חושבת שכסף זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. אלא באמת כמימוש פוטנציאל וכהמשך לעוד אפיק שהוא מאוד מאוד מענה, מסקרן ומאתגר, בסדר? אז כאילו יש בנות שזה מתאים להם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בסוגריים ברשותכן, שזה לא מתאים לכולם. זאת אומרת, זהו תחום שהוא כאילו נקרא נוצץ, והוא אי-טק, והוא כסף, וכל המילים היפות האלה. ויש, כמו שיש בנות שהולכות לתכנות במסלול בסמינר, כי אמרו להם פעם שזה כסף, אז יש...
אני הלכתי אגב. כן, הייתי כמה חודשים משם, ומשם פרשתי לגרפיקה.
כי זה כסף.
שינמחתי בזמנו זה היה, וככה זה היה... לי אפילו לקח זמן לעכל את זה.
כן, מה את אומרת? לא ידעתי. אבל אני רוצה להגיד שיש כאלה שמאוד מאוד אוהבות תחומי עיצוב וקריאייטיב ועימוד ופרסום, והן צריכות להשאיר, להישאר ולהיות שם, ואתרים, וזה בסדר, ולא כולם אוהבות פרודקט. ונכון שזה שם וזה מילה נורא כזאת, זה? אז זה לא מתאים לכולם, בסדר? כי אם אנחנו מדברות על כאלה שרוצות להמשיך בזה, אז הן צריכות לראות שהן אוהבות את זה. כי זה לא תחום קל.
סיכמנו שמפרידים את התחומים, ויהיה את הבנות שנשארות בעיצוב ובקריאייטיב, ולחשוב מאוד מאוד מחוץ לקופסה, ויצירתי ומלא צבעים, וזה מסלול אחד. יש לנו את ה... אנחנו פותחים שלוש מסלולים, תקנו איתי בעברית, אבל סגרנו על הדיון הזה, וזהו. עכשיו, ריקי, אנחנו חוזרות אלייך, ותגידי שנייה, בואי תשתפי אותנו, את נמצאת בכל מיני הקטונים ומיזמים, ולא יודעת, לילות לבנים, שאתם עושים כל מיני דברים בהתנדבויות. מה הולך שם? תביא לי, תני לי קצת הצצה לדברים שאת עושה, שמעבר לעבודה, וספרי לי קצת מה זה כל הדברים האלה.
אוקיי, אז דבר ראשון, אני אסביר אולי מה זה הקטון. זה תהליך מועט של כמה ימים שחוברים כמה אנשי מקצוע, מי שנשאו לי בו וזה מעניין אותו, על מנת לפתח בדרך כלל מוצר דיגיטלי תוך זמן קצר, בתהליך מואץ. בדרך כלל יוזמים את זה כל מיני חברות או כל מיני גופים שגם על הדרך מעשירים את הידע של המשתתפים ונותנים כל מיני בונוסים. וזה מאוד נחשב בעולם, בתחום הזה, כן? כמשהו שמקדם, ואני אישית מצאתי בזה מקום גם לצאת מהשגרה של היומיום, גם להכיר אנשים, תוך כדי כאלה דברים, יצא לי להכיר אנשי מקצוע מאוד מוכשרים, וזה מאוד מעשיר. וזה מאפשר לי להגיע לפיתוח של משהו שלא הייתי מגיעה אליו אף פעם בכזה זמן קצר. יש בזה משהו מאוד מלא אנרגיה וכיף, וזה משהו שעושים פעם ב, וזה מוסיף גיוון.
מה למשל עשיתם? ספרי לנו איזה משהו. ואיזה חוויה ש...
אוקיי, אז לאחרונה אני ונומי, נומי ואני, השתתפנו באקתון, שבו הבאנו, חיפשו מוצרים שתורמים לחברה, ואנחנו עשינו ביחד עם עוד כמה מתכנתים, הצטרפנו אליהם, ופיתחנו מוצר שמטרתו לקשר בין הדור השלישי, בין הסבא והסבתא לנכדים, על ידי כל מיני אמצעים מגוונים שלא נפרט, וזה היה, עשה הרבה רעש ועניין, ואפילו פנו אלינו עם הצעות להמשיך לקדם את זה, כשלצערנו לא היינו מספיק פנויות לזה, וזה היה פשוט כיף. זה היה פשוט כיף, כאילו, זה החוויה שזכורה לי, זה כמה לילות לבנים, זה התנסות בכלים חדשים, זה למידה.
זה מהבית או באיזה מקום?
חלק מהבית, טוב, אנחנו מדברים גם, זה ספציפית היה תוך כדי קורונה, זה הכל היה מרחוק, אבל גם כן עשינו ערב משותף ביחד, זה כיף. גם על הדרך, למשל, אני אישית למדתי איך להעביר פיץ', שזה נאום הסבר קצר על המוצר, ללמוד להגביל אותך, את עצמך לשתי דקות, זה משהו מאוד מאתגר, ולהכניס את כל המידע בצורה שיבינו במה מדובר. זה הזדמנות מאוד, אני אישית ממליצה וחושבת שזה, יש לזה הרבה תועלות.
דומה אבל שונה, הצטרפת גם בתחרות של אלמנטור לפני כמה שנים, נכון?
זה היה ב-2019. בזמנו אני עסקתי בבנייה, ואלמנטור, אחד הכלים האהובים עליי, כשהם עשו את התחרות הזאת, אז היה ברור לי שאני הולכת להשתתף, בפרט שאז גם הייתי צריכה לבנות לעצמי אתר חדש, והלכתי על זה עד הסוף, והיה כיף.
זכית אז, נכון?
נכון, זכיתי במקום שלישי, וזה המון סיפוק. זה גם הייתה תחרות שהיה לה חלק של הצבעה חופשית, אז זה נתן הרבה חשיפה, כן.
היית צריכה להביא כאילו מלא אנשים שיצביעו בשבילך, נכון?
כן, ואחד הביא לשני, וכן, זה היה נחמד.
אז כאילו, אם אפשר להגיד, את כאילו עושה פרויקטי צעד מפעם לפעם.
לגמרי, ואני מאוד מאמינה בזה.
למה את חושבת, היית ממליצה לנשים, למעצבות, למעצבים, לעסוק פרויקטים כאלה מדי פעם?
בהחלט.
מעצמם.
בהחלט.
למה?
אלא אם כן, העבודה ממלאה אותם לגמרי, אבל זה נותן עוד צדדים שאין אותם ברגיל, זה מאפשר לעשות את הדברים מתוך אהבה, וכמו שאני רוצה, ובלי להסתכל על הסטופר ועל השעון, ובלי קשר, תמיד יש את הרווח הנוסף, או החשיפה, או ההיכרות עם אנשים וכולי, וזה נהדר.
מעניין.
ריקי, את מלמדת, מרצה בתחומים האלה של ה-UI UX. בעינייך, איך את רואה מעצבת טובה? מה בעינייך, מה תלמידה צריכה לעשות בשביל להיות מעצבת באמת טובה ו...
אוקיי, אז שוב אני עושה, סליחה שאני עושה את ההפרדה הזאת. דבר ראשון, בעיצוב אתרים. דבר ראשון, אני חושבת שמעצבת פרינט צריכה היום לדעת לעצב אתרים. אל תפרידו את זה, את לא יכולה לתת ללקוח, בפרט עם הסטודיו, רק שירות של פרינט, כשהדיגיטל היום כבש לפחות את חצי מהתחום והרבה יותר, כן, בעקבות הקורונה זה בכלל השתלט לנו על היום-יום, המרחב הפיזי הצטמצם, המרחב הווירטואלי, מסכים גדל, אז התעצם ממש, אז את חייבת שיהיה לך אפשרות לתת ללקוח גם את ההשלמה, את חייבת, ואם את לא מצליחה, זה לפחות להבין מה קיים שם, כן? כי אחרת את לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך. בסדר? אז אני ממליצה לכל אחת ללמוד, ולסוד שאת עושה, אם את מעצבת אתרים, הדבר שהכי חשוב לי, שהעיצוב יעבור מסך, כן? הוא לא יישאר קר, וליצור רגש, כן? זה באתרים. בתחום של הממשקים המורכבים יותר, אני חושבת שזה חייב להגיע מהעמקה והבנה עמוקה, אי אפשר לעשות את זה מלמעלה, וזה דורש אכפתיות, כן? את צריכה לראות שזה באמת עושה את העבודה, כי נורא קל לחפף. להתפתות ולעשות דברים מלמעלה, בסדר, שאתה תהליך שעובד בזה, אבל צריך להבין ולנסות מול משתמשים, להבין מה הם צריכים, ולראות שזה באמת קורה.
תגידי, חוץ להעמיק עוד בתחום הזה, האם יש איזשהו חזון לאן הדיגיטל הולך להתפתח, מציאות רבודה, דברים כאלה, את גם...
את שמה? אני לא שמה, זה תחום אחר. אבל כל שוב, כל המרחב הווירטואלי, זה קיים היום בכל מקום, בכל צורה, זה שמה, זה כבר שמה, ומי יודע איפה היה, תגידו, אנחנו הולכים לרובוטיקה וכולי.
אז דיברת כאילו על ארד סקילס, כאילו, מבחינת התוכן, מבחינת הזה, מה הסופט סקילס בעינייך למעצבת?
צריך תשוקה, סקרנות. צריך גם הרבה אמפתיה וגם לדעת לעבוד אחד עם השני, זה הרבה עבודה בצוות, זה אף פעם לא לבד, צריך לדעת לשמוע ביקורת, לדעת מצד שני גם מתי לעמוד על שלך ולשכנע. נעמי, מה את אומרת? אני מעניין אותי גם לשמוע איזה עוד
את חושבת. מאוד מתחברת מה שאת אומרת, אני דווקא כמו שהתחלת לגוע זה עבודה בצוות. התחומים האלה הם דורשים תמיד, כמעט תמיד, עבודה בצוות.
נכון.
בגלל שאנחנו עובדים ומפתחים.
לא, זה, וזה הסיבה גם שאני חברתי אלייך, והעבודה בסיעור מוחות, היא יוצרת דברים שמאוד קשה ליצור אותם לבד.
כן.
הרבה גם, אגב, שואלות אותי, איך זה עבודה בצוות? איך אתם עושים את זה? איך אפשר בכלל? אז א' כל, טיפ קטן, מעשי, פיגמה, כן, היא מאפשרת לכם לעבוד ביחד על אותו קובץ, זה מדהים.
נכון.
בזמן אמת, אנחנו רואים את החברים ששתינו רצים על המסך, במקביל זום פתוח, ואנחנו מדברות אחד עם השנייה. כן, אנחנו לא צריכות אפילו לשבת פיזית אחד עם השנייה.
המודל בכלל מעניין היום של שותפות ולא העסקה. זה, היא מאוד מעניינת.
כן.
ורואים את זה מתפתח עוד ועוד. אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרק עם שיפי וסרי, נכון? סרי שהגיעה להתראיין, היא גם דיברה על מודל שותפות, שהן עובדות כשותפות. ויש להם גם פרויקטים נפרדים וגם פרויקטים משותפים. אז אנחנו עובדות גם ככה, אבל אחרת.
אני חושבת שצריכם מה שמעיין לי, שאתם עובדות פיזית ביחד, כאילו על אותו קובץ ממש, ומדבר, כאילו אתם, שאתם עובדות, כן. עובדות יחד.
כן, אני בכנות, אני היום כבר מתקשה לעבוד לבד, אני כל דבר, רגע, אבל כאילו לעשות סיעור מוחות משותף, גם אם אנחנו מתפצלות לעבודות ביצוע, וכל אחת עובדת נגיד על מסך אחר, אבל החשיבה והפיצוח של מסכים, ומה נכון, מה הכי נכון לעשות,
זה ממש עובד טוב ביחד. צריך גם להגיד שזה גם התפתחות של גדלי הפרויקטים. כשמדובר בפרויקטים של עשרות עשרות שעות בשבוע, ומתמשכים על חודשים ארוכים, זה כמעט, זה אפשרי, אבל זה כמעט בלתי אפשרי שמישהו יעשה את זה לבד כפרילנסר, והמוח שלו לא יתפוצץ.
זה או ש... זה גם העניין של המוטיבציה, זה לא עניין פיזית. מוטיבציה, אתה לא יכול לעשות את זה לבד כוח, ויש לך מישהו שבעצם איתך ביחד, זה עוזר.
אז האופי של הפרויקטים, יש פרויקטים שאני פשוט אומרת, אם ריקי לא איתי, זה כזה ארוך, זה כזה מורכב, אני פשוט לא יכולה לקבל את זה. טכנית, פיזית, מורלית, זה בלתי אפשרי. אז זה כבר איזשהו התפתחות גם של שלב מקצועי בחיים, של פרויקטים מאוד מאוד גדולים, לתקופות מאוד ארוכות. זה דבר ראשון. הדבר הנוסף זה באמת ללמוד לעבוד בכימיה. איך זה עובד ומה זה עובד? צריך לעשות פעם פרק נפרד.
אני אישית מאמינה שזה תלוי בבן אדם, זה לא רק הכימיה, ברגע שאת עצמך, כמובן זה צריך לבוא משני הצדדים, אבל ברגע שאת באה ממקום מקצועי וממקום ענב, מאוד חשוב אם דיברת על soft skills, אז הענבה, ובאמת ממקום של אנחנו לומדות אחת עם השני, אנחנו חושבות ביחד, ולקבל ולהתלהב עם השני מביא משהו, אז זה פשוט מפרט העבודה.
אני חושבת שהתחום שלנו, אפרופו ענווה, וזה גם כזה נקודה לסיום מעניינת למחשבה, זה אחד היכולות הכי חזקות שאנחנו צריכות לפתח. זה בעצם לבטל את האגו. וכשאת מגישה עבודה או חושבת על פרויקט, זה לא המקום שאני עשיתי משהו ואני צודקת. כי בעצם את לא המשתמש, וכל אחד יכול במרכאות לתת לך ביקורת, ויכול להיות שהוא צודק. והמקום המאוד מאוד אמפתי לפתוח ולהקשיב ולהקשיב ולשמוע, זה אחד הסקילס החזקים של מעצב חוויית משתמש, כי את מעצבת החוויה למישהו אחר. עכשיו זה יכול להיות שכנה שלך, זה יכול להיות אחותך, זה יכול להיות לא משנה מי, כל אחד רלוונטי שהוא ייתן ביקורת.
נכון, ואם פספסתי משהו, אז כן, נכון, עשיתי טעות, כאילו אם זה...
ממש, אז גם בעבודת צוות זה גם מאוד זה. אני אכין משהו, וריקי תגיד, אני חושבת ככה מה את אומרת, וכן להפך, ריקי תכין ואנחנו נלך עד שנייה, וזה כאילו זה מפרה. והמקום של אי התגוננות, של לא, אני צודקת ונומנת על שלי, זה המקום שאפשר ממנו לגדול ולצמוח. זה מאוד, ואני חושבת שעדיין בעדינות, יש את המקום שאת צריכה לעמוד על שלך במרכאות, או להסביר תהליכים, או להסביר מה היה מאחורה בשביל... למה עשית את הדבר הזה? זאת אומרת, אם זה עשיתי כי סתם כי התחשק לי, אז אין לך על מה לעמוד. אבל אם את יכולה לבוא ולהסביר למה, אוקיי, לא תמיד הצד השני צודק.
בעצם להעמיד מול עינייך את המטרה שהוא טובת הפרויקט. אם טובת הפרויקט זה לדבר או לשתוק.
ואגב, סתם משהו מעניין זה שאני ונעמי מאוד שונות בסגנון העיצובי.
נכון.
ונוצר לנו דווקא מיקסים מאוד טובים. אם אני הייתי הולכת נורא קיצוני לכיוון אחד, והיא הייתה זה, נגיד, לא מיות יותר צבעים רגועים, אני יותר ככה צבעים חזקים, אז בדרך כלל זה נוצר משהו טוב.
כן, אבל זה גם נוצר בגלל באמת פתיחות וענווה וחוסר אגו. זאת אומרת, המקום לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בואו נעשה משהו שלישי, בואו נעשה משהו רביעי.
לסיום הפרק, אני רוצה... את יודעת, אנחנו שמות תמונת בפרק, איזשהו דימוי, משהו שמתחבר למה שדיברנו. יש לך איזשהו דימוי ויזואל למשהו שדיבר, שמתקשר למשהו שדיברנו עליו?
כן. כלים שלובים. מי שיודעת מה זה, זה בעצם
חוק. חוק.
זה חוק שאומר שמים בעולם ובכל מקום שואפים להגיע לגובה אחיד, זה מה שגורם לגובה פני הים להיות קבוע בכל העולם. יש את הכלים, כלי מבחנות שעושים ניסויים, כדי לבדוק את זה ברגע שאת שופכת לכלי שכולל אחד שמחובר לכמה מבחנות בכמה גבעים, תמיד הם הגיעו לאותו גובה, וזה בעצם מייצג את ריבוי תחומים, ריבוי זרועות שיש לי כאימא ועובדת וראיה ובעלת בית ומשפחה ובעלת עסק, ואני מניחה שיש כמוני מקבילות שבסופו של דבר צריך, אנחנו שואפות להגיע לגובה אחיד, שלא יהיה אחד על חשבון וואו, השני, שאחד ישלים את השני. איזון זה כמו מה שבעצם מקביל לבלנס שלכם, של הפורמה. לאיזון, אנחנו כולם שאוהבים לאיפון, לדרך האמצע, גם ביהדות דרך האמצע היא הדרך הנכונה, בלי קיצוניות לשום מקום, לא להיות וורקהולית ולא להיות
קרייריסטית מדי.
מצד שני, לתת גם מקום לביטוי עצמי ולא על חשבון המשפחה ולעשות התפקיד שלי.
מיוחד.
יפה. תודה, תודה ריקי. היה מעניין, קודם פטפט בעבודה, אז כאילו עשינו שיחה מסודרת.
היה כיף. תודה רבה לכם.